יום ראשון הקרוב, אם לא יתהפך עלינו לששון ולשמחה, אנחנו כולנו נשב באבל, אבלים וחפויי ראש, בוכים כאדם שמתו מוטל לפניו חס ושלום, על חורבן בית המקדש, שריד מקדשנו ותפארתנו זה הכותל, אבל כמובן הבניין עצמו נחרב, ואנחנו בהחלט בצער גדול כבר כמעט קרוב ל-2,000 שנה שבית המקדש חרב, ואנחנו עדיין הולכים בגלות החל הזה. מה שמעניין שגם בית ראשון, גם בית שני, אומרת הגמרא חפה עמוד א' שורה אחרונה מסכת תענית במשנה. שתי מקדשים שקלנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, גם בית ראשון, גם בית שני. מעניין עד מאוד שסטטיסטית זה לא הגיוני. מה ואמינה שטיטוס יכוון את התאריך לאותו בית מקדש שכל כך הרבה שנים לפניו נבוכדנצר החריב? מה יכול להיות? יש לך 365 יום בשנה. אני לא מאמין שטיטוס העלה ושיער בדעתו שהוא יצליח להחריב את בית המקדש באותו יום שנבוכדנצר כל כך הרבה שנים לפניו כבר החריב את בית המקדש. אבל חז"ל מלמדים אותנו יסוד, יסוד מעניין מאוד. בדף חפתת מסכת תענית הגמרא אומרת, מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייו. יש לנו 365 גידים, וגיד הנשה הוא כנגד תשעה באב, ככה כותב הזוהר, זוהר פרשת וישלח דף קע"א. ולכן מעניין מאוד ששתי מקדשים אנחנו בוכים בחורבן בית ראשון וחורבן בית שני, אנחנו בוכים בתשעה באב. ולא רק זה, הגמרא הולכת ומונה שם חמישה דברים רעים הוראו את אהבותינו בתשעה באב, אבל כבר כל המפרשים כולם כתבו פה אחד שלא רק על החורבן אנחנו בוכים, אדרבה, על החורבן אנחנו יש איזה צד של שמחה, יש איזה צד של שמחה. מה השמחה? שהקדוש ברוך הוא שפך את חמתו על עצים ואבנים והשאיר אותנו בחיים. הוא לא גירש אותנו. הגמרא לומדת בלמד ב' מסכת ברכות, למד א' עמוד ב', איזה הוא ספר כריתות עמכם אשר שלחתיה. הוא לא שילח אותנו, הוא אמר שאנחנו האומה שלו והוא לא ימיר אותנו ולא יחליף אותנו. ככה לומדת הגמרא במסכת חגיגה. חגיגה בדף ג' עמוד ב' בתוספות, הגמרא אומרת שם, התוספות כותבים שם למעלה שהקדוש ברוך הוא מעיד עלינו שאנחנו אחד ואנחנו מעידים עליו שהוא אחד, ובגמרא ג' עמוד א' למטה מסכת חגיגה הגמרא אומרת שהוא נשבע לנו, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, ככה המלאכים מעללים אותו. הוא לא יחליף אותנו ולא ימיר אותנו באף דת, באף אומה. ולכן אנחנו שמחים. יש שמחה ביום הזה. זה הטעם, למה גם לא אומרים תחנון ביום הזה. 10 צדיקים נכנסו לגן עדן בחייהם, חנוך בן ירד, אליהו הנביא, משך בן דוד, אליעזר בן אברהם, חירם מלך צור, עבד מלך כוש, אבצע בן של רבי יהודה הנשיא, בתיה בת פרעה, שיח בת אשר ורבי יהושע בן לוי. אלה 10 צדיקים שנכנסו לגן עדן בחייהם. רבי יהושע בן לוי נזכר כמובן בכתובות ע"ז עמוד ב' עם החרב של מלאך המוות, מי שזוכר בפרשת מטות דיברנו על זה. אבל סוף סוף מעניין מאוד שכל 10 צדיקים, אחד מהם משיח בן דוד. איפה מצינו שמשיח בן דוד נכנס חי לגן עדן? אז בבבלי אנחנו לא מוצאים את זה, אבל בירושלמי דף י' ז' מסכת ברכות, דף י' ז' מסכת ברכות שורה ראשונה, בדפוס שלי זה בדף י' ז' עמוד ב' מסכת ברכות, כל אחד והדפוס הירושלמי מאוד מבולגן בדפים, אבל על כל מקום בדפוס החדש י' ז' עמוד ב' שורה ראשונה מסכת ברכות, הגמרא לומדת שמה שכשנולד משיח צדקנו זה היה בדיוק בתשעה באב כשהשם החריב את הבית. הגמרא אומרת אין הקדוש ברוך הוא מכה את האדם עד שהוא בורא לו רפואה תחילה, מגילה י' ג'. אז קודם כל כשהוא החריב את המקדש הוא עשה שיוולד המשיח, הוא נולד בבית לחם, והגמרא אומרת עלה בסערה השמיימה. מעולם אני תמתי למה הוא היה צריך להיוולד ולעלות בסערה השמיימה, למה הוא לא נולד מתי שהוא היה צריך להיוולד, מתי הוא צריך לגאול אותנו, שיוולד מתי שהוא צריך לגאול אותנו. הגמרא מביאה שם מעשה מאוד מעניין. היה איזה אחד שחרש עם הפרה שלו את השדה שלו, והפרה גאתה. ואז עבר שם איזה תאיה אחד. תאיה, כנראה שזה ערבי, תוספות מחסכת חולין בדף ואף כותבים, תאיה, רמז לאליהו הנביא, אולי אליהו זה היה אותו תאיה, אותו ערבי. עבר איזה ערבי אחד, אולי אליהו, ואמר לו, אתה לא שומע את הפרה שלך גואה? אז הוא אמר לה, אז מה? אז מה אם היא גואה? היא גואה כל הזמן. אמר לו, היא גואה ובוכה על המקדש שלכם, שעכשיו בירושלים וחרב. הגמרא אומרת בירושלמי שזה היה בבית לחם. כמה רחוק בית לחם מירושלים? לא כל כך. אבל סוף סוף ככה הגמרא אומרת. כנראה שאותו יהודי לא שמע שבית המקדש נחרב רק על ידי הפרה. מיד אותו יהודי הוריד את העול מעל הפרה וקרא את הבגדים שלו. מיד המשיכה הפרה וגעתה פעם שנייה. ואמר לו אותו תאיה, אתה יכול עכשיו לחזור ולחרוש. אמר לו, מה קרה? אמר לו, נולד המשיח שלכם פה בית לחם, וממילא הוא נקרא מנחם, כי הוא הנחמה שלכם, שהוא עתיד לגאול אתכם. מיד אותו תאיה קשר את הפרה והתחיל לחרוש עוד הפעם. מעולם לא הבנתי. כשחיפשו את המשיח, אמרו, היה עכשיו ועלה בסערה השמיימה. למה הוא נולד ועלה בסערה השמיימה? שיוולד מתי שהוא צריך לגאול אותנו. אלא כל הרעיון לרמוז, לרמוז על ציפייה. הקדוש ברוך הוא כבר רוצה לגאול אותנו מהרגע שהוא החריב את המקדש, הוא רוצה לבנות אותו. מהרגע שהוא החריב את הבית, הוא כבר רוצה לבנות אותו. אז הישועה שלכם, התרופה, המזור, הוא מוכן, תהיו בסדר, הוא מגיע, הוא כבר מוכן, הוא כבר נולד, זה כל הטעם. רבותיי, שתי מקדשים, אנחנו אבלים על שתי מקדשים, ולא רק על שתי מקדשים, כל הפוסקים כולם כתבו שכל הצרות והבעיות, אם זה הסופות במדבר ברוסיה, ואם זה אנטישמיות השבת השחורה וליל הבדולח באירופה, ואם זה השואה האיומה ומה שקרה ל-6 מיליון יהודים לפני קום המדינה, וכל הצרות והפרוגרומים והשחיתות והעלילות דם שהיו לאורך כל מרוצת ההיסטוריה, הכל נולד, הכל זה השלכות של היום הזה שנחרב בית המקדש. ולכן אנחנו בוכים בבית המקדש, בוכים בתשעה באב, גם על ההרוגים והשרופים והמתים. בית המקדש, אנחנו לא יכולים להבין אפילו מה זה. ולכן קשה לנו לבכות. אדם שהיה מיליונר, בוא נגיד אדם מהשורה, אדם מהשורה, אין לו הרבה כסף, והיה וזכה בלוטו, וכשהוא זוכה בלוטו הוא זכה לא במיליון, לא בשתיים, אולי פה בארץ 30 מיליון, 40 מיליון שקל, נראה לאנשים הרבה. הרבה פעמים אני הייתי במיאמי, ב-I-95, על הכביש הראשי, תמיד יש שם בענק, היום 260 מיליון דולר בלוטו. אלה מספרים, אלה מספרים מעניינים, אלה מספרים שאתה יכול לא להיות שפוי אחרי שאתה זוכה במספרים כאלה. 260 מיליון דולר, אני זוכר. אז כולם מילו, ומעניין שכולם עשו אותי שותפים שלהם. כולם אמרו, הרב, אנחנו שותפים, אתה שותף. אם אנחנו זוכים, אנחנו מעלים אותך גם כן על הגל. מעניין שלא זכו ולא העלו, ואם זכו אז לא העלו, אבל על כל פנים לא ראיתי מזה כלום. 260 מיליון דולר, אדם שזכה ב-260 מיליון דולר, עשה קזינו, עשה סמים, לא יודע מה, הפסיד את הכל. אחרי שהוא הפסיד, האם הוא חוזר לאותה נקודה כמו לפני זה? כן או לא? בחיים לא, הוא מרוסק, הוא גמור, הוא שבור, מנטלית, אין לו כוח, אבל בוא נה, אתה חזרת לאותה נקודה, השארת לך 100,000 דולר. אז אתה עשיר ב-100,000 דולר, יותר ממה שהתחלת את הטיול הזה. הוא הרבה יותר מרוסק. ולמה? כי סוף סוף תראה איפה הייתי. בסדר, אבל תראה איפה באת מההתחלה. לא משנה, אבל תראה איפה הייתי. אבל תראה איפה הגעת, מאיפה הגעת מההתחלה. קשה לו מאוד לקבל את זה. רוב הפעמים, ועשו על זה סקר כבר, ותוכנית מאוד מפורסמת בארצות הברית, כבר עשתה סקר ועקבה אחרי כל אותם אלה שזכו בלוטו, כל אותם אלה שזכו בהגרלות במספרי ענק, חלק התגרשו, חלק התאבדו, חלק הפסידו את כל הכסף, רובם מאבדים את השפיות כשנוחת עליהם שפע כל כך גדול בבת אחת שאין להם כלים לספוג אותו. רבותיי, אדם שהיה לו כסף הרבה ואיבד אותו, הוא יודע מה זה, כי קשה לו, הוא לא יודע לחזור לשגרת חיים היומיומית הרגילה שלו. אותו דבר בית המקדש. אנחנו, היה לנו פעם בית מקדש כדי שנדע מה זה? לא. קל לנו, לוחצים על כפתור, תפקו. לוחצים על כפתור, תפקה. קל לנו? לא. מעולם לא היה לנו, מעולם לא זכינו בלוטו, אז תמיד אנחנו על אותו סטטוס, אנחנו לא יודעים לפקוט על עושר ועל כבוד ועל שרה. לא יודעים, כי לא הרגשנו את זה אף פעם. ולכן קשה מאוד לדון בדור הזה, למה אתם לא בוכים? תראה, רבנים בדורות הקודמים בחו. גם הדורות הקודמים שבחו זה באמת תימה. איך הם בחו? איך הם בחו? הרי הם לא הרגישו את המקדש. מלא בית המקדש כשנחרב בשעת רבי עקיבא. רבי עקיבא היה בחורבן. הגמרא אומרת שהוא ראה את הבית. מכות כף דלת. הגמרא אומרת, אף הוא ראה שועל יוצא מבית קודש הקודשים, התחיל, הוא מצחק, התחילו הם בוכים. אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, אמרו לו, מקום שכתוב, הזר הקרב יומת. ונכנס שועל, לבית קודש הקודשים, לא לבית המקדש, לבית קודש הקודשים, זה תימה בכלל, איך הם ידעו שהוא יצא מבית קודש הקודשים? הרי זה אותה דלת. כדי להיכנס לבית קודש הקודשים, אתה צריך להיכנס קודם לבית המקדש. הם ראו אותו יוצא מקודש הקודשים. איך יכול להיות? הרי כשהוא יצא, הוא יצא מהבית מקדש. איך הם יודעים שהוא נכנס לקודש הקודשים? כנראה צפו ברוח הקודש. שועלים נכנסו בהר הבית. עד היום יש שועלים, מהלכים על שתיים בהר הבית, הר הבית שמם, שועלים הלכו בו, בעוונותינו הרבים. אבל סוף סוף היו בצער. רבי עקיבא ראה את החורבן. כשנחרב הבית, רבותיי, קשה מאוד, מאוד מאוד. וברוך השם, מילים זה הביזנס שלי, הן בעל פה והן בכתב, ואני לא יודע לתאר לכם ולהסביר לכם מה הפסדנו כשנחרב בית המקדש. כוחות ועוצמות רוחניים כאלה שבן אדם לא היה מסוגל לסבול אותם היום, לא היה מסוגל לסבול אותם. מה שרבנו הארי מספרים עליו, הנה היום זה יום הפקודה שלו, מה שרבנו הארי מספרים עליו לפני 500 שנה זה לא טיפה בים למה שבני אדם היו מסוגלים לעשות כשבית המקדש היה קיים. אדם היה מקבל עוצמות רוחניות, היה רואה אחד על השני את האבונות שלו, היו מזוכחים, היו רואים גלגולים, היו יכולים לעשות ניסים. אתם חושבים שכל הניסים האלה בגמרא זה תימה היה ביניהם? אחד אמר מילה את כל הבקעה, רבי שמעון, מילה את כל הבקעה זהב. הוא הלך, אמר מילה, אני יודע מה, הגמרא אומרת, עמדו קירות בית המדרש ליפול, בבא מציע נונטט. אמר מילה, מת המים הלכה אחורה, המפל הלך אחורה. בעיניהם זה היה דברים פשוטים, של מה בכך? בעינינו אגדות, סיפורים, סיפורים. אבל זה היה פשט, זה היה פשט, ככה היה, ככה היה. ולכן אנחנו לא מסוגלים לסבול, לא מסוגלים לסבול מציאות כזאת. מה אתה רוצה להגיד לי? שאם אני צודק, העץ תמר יוכיח. אומרת הגמרא, תנא, נעקר העץ תמר ממקומו, הלך ונטע את עצמו, תשע מטר אחרי זה. מי? את תמר הולך? מה זה? עליזה בארץ הפלאות? מאיפה הסיפורים האלה בכלל? זה היה פשט, ככה הם היו. הם חיו בתקופה אחרת, במציאות אחרת, בעוצמות אחרות. זה היה עולם אחר לגמרי. עולם אחר לגמרי. כי כשבית המקדש היה קיים, הוא היה ערובה של עוצמות וכוחות על-טבעיים מורידים לעולם, ובשניות היית משיג את זה. הזדקחות קלה שבקלה. היום כמה שבן אדם לא יעשה השתדלות. כך כותב הרב חידה מדבר קדמות מערכה א', בתעניות, בסיגופים, בלימוד תורה, בצדקות, בגמילות חסדים, בעבודת השם, בהתבודדות, בהתבוננות, כמה שהוא לא יעשה, לא יעלה אלא כתעלה. הוא אומר שמה כמו מעלה המזלג, ככה, כמה אורז אתה מעלה? סיר מלא אורז. מזלג, כמה יכול לתפוס? זה לא כף גדולה. מזלג, כמה? מלא דבר נופל, מלא מלא נופלים, גרגירי אורז. זה מה שאנחנו מסוגלים מקסימום. הם את כל הסיר היו מסוגלים לסבול. ותמיד היה להם capacity, תמיד היה להם עוצמות לסבול עוד תורה. עולם אחר לגמרי, מציאות שקשה לי להסביר אותה במילים שלנו, אבל סוף סוף אנחנו לא מסוגלים לפקוט, כי אנחנו אף פעם לא היינו בבית המקדש. מלך רבי עקיבא בכה על החורבן. הוא בכה, למה הוא בכה? הוא ראה את הבית, הוא ראה את חורבן הבית. רבי שמעון בר יוחאי היה תלמיד של רבי עקיבא. יבמות סמך בית עמוד בית. תנו רבנן, 12,000 זוגים תלמידי חכמים היו לו לעקיבא בן יוסף, מגבד הדת עם פריס, עד שהלך רבי עקיבא לרבותינו שבדרום דיימית, ושם 5 תלמידי חכמים, רבי מאיר, רבי יוסי, רבי יהודה, רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר, אלה הגדולי עולם המוכרים לנו מהשס ומהקברים שלהם, מאוד מוכרים, הם לא ראו את החורבן, הם לא ראו את הבית. רבי שמעון בר יוחאי פספס את הבית בכמה שנים. אתם יודעים איזה החמצה זאתי? הוא לא ראה את בית המקדש מעולם. הרב בן איש חי, עליו השלום, רבנו יוסף חיים, בספר שלו בניהו, לא בניהו המוכר לכם על אגדות השס על עין יעקב, אלא בניהו על תיקוני הזוהר. והוא כותב בהקדמה שלו על בניהו על תיקוני הזוהר, שרשב"י ראה ברוח הקודש שאחרי שנחרב הבית צריך לעשות סמך וסעד לשכינה, ולכן הוא חיבר את ספר הזוהר, כדי לתקן את השכינה, ולכן הוא קרא לזה ספר התיקונים, שמתקן את השכינה שנמצאת בעולם העשייה. ככה הוא כותב, ככה הוא כותב. רבי שמעון כתב ספר לסייע לשכינה אחרי החורבן, הוא ראה שחסר קצת סיוע, חסר יתדות, חסר חיזוקים. הוא הבין שאי אפשר להישאר באותה עבודת השם, כי השכינה הולכת ויורדת במורדות הקליפה, כמו שהערכתי בספר שלי פרשת ויחי על הפסוק, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. ושם הבאתי את הרמק, וביארתי שכל יום השכינה נופלת עוד מדרגה, בסוד סוכת דוד הנופלת, לא שנפלה, נופלת בלשון הווה, כל יום היא נופלת, כל יום היא מדרדרת, כל יום היא מגיעה יותר למעבה הקליפות, ולכן כל יום מרובה כללתו של חברו. מה שאנחנו מוצאים כל יום עוד יותר יורדים למטה, וזה מה שנקרא ירידת הדורות, שהערכתי בזה הרבה בשו"ת שלי בהקדמה השנייה לשו"ת חלק א', ולכן שמה הערכתי הרבה בעניין ירידת השכינה וירידת הדורות, ולכן יצא שרשב"י לא ראה את החורבן, אבל הוא כתב את הספר הזה כדי לסייע לשכינה לעלות כמה שהוא יכול לעלות אותה, שהיא לא תחליק עד למטה, כי אוי ואבוי אם היא תרד יותר מדי למטה. אנחנו לא מסוגלים לפקוט, קו הישר כותב הפלאה, הברקה, מקובל אני מפי רבותיי שקיבלו מרבותיהם שקיבלו מרבותיהם. קו הישר, סימן צדיק ג' עוד ו', והוא כותב שמה שמי שיבכה על חורבן בית המקדש, ערב אני לו שיהיה גדול בתורה. עכשיו כל אחד היה רוצה להיות גדול בתורה, אין לי דבר יותר גדול מזה. הרב רבי ישראל מסלנט כותב שהמתנה הכי טובה שהשם יכול לתת לעם ישראל זה תלמיד חכם. תלמיד חכם, אבל תלמיד חכם אמיתי, תלמיד חכם שהוא משקה אחרים מהתורה שלו, תלמיד חכם שמחזק אותם בתורה, ביראת שמיים, בעבודת השם, לא שיש לו תואר רבי. לא נעים לי להגיד, לא נעים לי להגיד, אבל אני ראיתי הרבה גדולי הדור, גדולי הדור שאף אחד לא יודע איך קוראים להם בכלל. אף אחד לא יודע איך קוראים להם. לא מוכרים ואין להם אפילו יוטיוב אחד. בגדולי הדור. ולעומת זאת לא נעים להגיד עוד יותר שראיתי גדולי הדור שהם לא ראויים להיות גדולי הדור. אבל מי אני? אני אפס אפסים. אני אחליט מי ראוי, מי לא ראוי. אבל הם הרבה פעמים שוחים בדברים אחרים מלבד לתורה. הם לא כאלה גדלות. לא כאלה גדלות לעומת אלה שכן ראיתי גדלות. ולכן היום כותרות לא מרגש אותנו, תפקידים לא מרגש אותנו. אני לומד באיזה ישיבה שהראש ישיבה הוא לא תלמיד כזה חכם גדול. אני נמצא שם הרבה פעמים, אני לא נמצא שם כל יום, אבל לפעמים אני מבקר שם. הראש ישיבה הוא לא תלמיד כזה, לא הברקה כזאת. אבל הוא יודע ללכת לאמריקה להביא כסף. הוא יודע לעשות את זה באופן מאוד מקצועי, יש עליו חן. והוא מביא כסף, והוא הראש ישיבה. אבל כשיש לתלמידים שאלות בפלפול ובהלכה, שואלים איזה אברך פשוט בקורנר של הבית כנסת. בקורנר של הבית מדרש, והוא פי אלף יותר גדול בתורה מהראש ישיבה. אז אנחנו לא מתרגשים מכותרות, אבל זה הראש ישיבה. אז מה? ראש ישיבה זה ראש, זה לא, זה הראש ישיבה. אבל מי באמת יותר חכם? זה הבחור ההוא, אברך שכל היום וכל הלילה יושב בתורה, כולם באים לשאול אותו ולהתעסק איתו ושאלות ולפלפל איתו. רבותיי, בבית המקדש, הקו הישר כותב שמי שיבכה על חורבן בית המקדש, הוא יהיה תלמיד חכם ואני ערב לו. ככה הוא כותב, יהיה תלמיד חכם ואני ערב לו. מישהו פה יכול ללחוץ על כפתור שיבכה? אני לא מסוגל לבכות ככה. אז מה עושים? אז חז"ל היה להם עניין, חז"ל הגיעו לסוף דעתם של הבריות, סוף דעתם של ישראל, והבינו שאי אפשר ללחוץ על כפתור ותבכה. הגמרא מביאה שהם היו כל כך רגישים, שהיום תקנו לנו תקנה שאסור לעשות ברכת המזון ויש לך סכין על השולחן. למה? הגמרא מביאה מעשה. באחד שהיה בבית, ראה את בית המקדש, ואחר כך כשתיקן רבן יוחנן בן זכאי בברכת המזון, ביבנה תיקנו את זה, ברכות דף ממחת, שהגמרא אומרת שתיקנו ועל ירושלים ירח ועל משכן כבודח, הוא לא יכל לסבול את העובדה שבית המקדש נחרב, לקח סכין, תקע לעצמו בלב ומת. הם היו כאלה עדינים, ראו מה הפסידו, היה להם כל כך צער. אנחנו זה לא כזה. יש אנשים, הגמרא אומרת שאין להם בעיה להיות בגלות. לא ראינו את היהודים שהיו במצרים? לא רצו לצאת ממצרים. מה עשה להם הקדוש ברוך הוא? המית את כולם במכת החושך. המית את כולם במכת החושך. כמה יצאו ממצרים? אחד מחמש. אחד מחמש יהודים. חמישית. כולם, חמושים עלו בני ישראל ממצרים. כולם מתו. היה לי תמיד תימה. איך המצרים לא ראו איך הדלדלנו פתאום כל כך? יכול להיות שהם היו עסוקים במתיהם, בקברים שלהם, בצער שלהם. אחד מחמש יהודים יצא ממצרים, זה תימה גדולה. ארבע יהודים מתו כי רצו להישאר בגלות. אנחנו לא כל כך רע לנו אולי בגלות, אנחנו לא מבינים מה זה גאולה, אז איך נרצה אותה? איך נפקה למשהו שאנחנו לא יודעים מה אנחנו בוכים בשבילו? זה תימה גדולה. אז אדם רוצה להיות תלמיד חכם, רוצה לפקוט על חורבן בית המקדש, רוצה להרגיש את זה, אבל הוא לא מרגיש. אז חז"ל הבינו את זה, ולכן חז"ל גזרו כל מיני תקנו, זה לא גזרה, זה תקנה של כל מיני אלמנטים שיזכירו לו את החורבן. לדוגמה, כשאדם עושה חתונה, כשהוא מתחתן, אז הוא שובר קוץ מתחת לחופה. ככה הגמרא לומדת למד א' מסכת ברכות, ככה מביא הרמה פעמיים, מרן לא מציין את זה בשולחן ערוך, פעמיים אנחנו מוצאים את זה ברמה, אבן העזר סמך אי, אורח חיים סימן תף קוף סמך, שובר את הכוס בחתונה, ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו. סוף סוף הוא שמח, הפסיק המסכת יסורים הזאת לחפש קלה ולצאת, ומה את רוצה ולא רוצה, ואיך את מכירה, ומה השקפות שלך, ומה זה מעייף, זה מתיש. הרי חז"ל אומרים, מועד קטן בדף י"ח, מסכת סוטה בדף ב', מסכת סנהדרין דף כ"ב, זוהר ויחי בדף רכ"ט. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, הרבה פעמים אני מזכיר את זה בדרשות, קשה למצוא אותה. אנשים טועים לחשוב שקשה למצוא אותה. חז"ל לא אמרו קשה זיווגו של אדם למצוא אותו כקריאת ים סוף. קשה לזווגם כקריאת ים סוף, זה אומר שגם אחרי החתונה זה קשה כמו קריאת ים סוף. אז אם אתם חושבים שאתם תמצאו את הקלה שלכם, אלה הצעירים פה, ויהיה הכל ורוד וגן של שושנים, אז תחכו. יש הפתעות בדרך. זה לא עובד ככה. זה קשה כקריאת ים סוף כל יום. כל יום. אני רואה מהחיוכים של הנשואים שכולם מסכימים איתי, ברוך השם. אז קשה כל יום, כל יום קשה. אדם צריך לצאת מהכלים שלו ולהתמודד עם מוח שהוא לא מבין איך הוא עובד. הוא לא מבין איך הוא עובד. אתה דברים שכל כך פשוטים, כל כך ישרים, כל כך ברורים לך בעיני הבת זוג שלך, זה דברים כל כך עמומים, כל כך עקומים, כל כך לא ישרים. תימה, תימה, איך את לא רואה? לא רואה, איך אתה לא רואה? ואתה לא מבין איך היא רואה, לא רואה. ככה זה, הקדוש ברוך הוא עשה שהם יהיו התיקון שלנו, והם התיקון שלנו, לכן אנחנו חייבים להתחתן עד שכותב הרמק, שאם לא מתחתן חוזר בגלגול לעולם הזה. ככה הוא כותב בזוהר בראשית דף ממחת, אם לא יתחתן ולא יביא ילדים, חוזר לעולם הזה. אני אומר, רק בשביל 3 שנים צבא לא שווה לחזור עוד הפעם לעולם הזה. אבל סוף סוף, אין ברירה, חוזר עוד הפעם בגלגול לעולם הזה, ולכן, אם סוף סוף הוא כבר נשוי, אז שישאר נשוי, יש תשובת חתם סופר על אחד שאשתו מאמללת אותו ומצערת אותו, וחתם סופר כותב לעדיה, אומר שמה, אם היא שומרת טהרת המשפחה, חוץ מזה היא מאמללת אותו, איך הוא כותב שם? טוב לגבר שיסבול קצת. אז אותו שולח כתב לחתם סופר, אבל זה לא קצת, אני מאמללת הרבה. אמר לו, אז טוב לגבר שיסבול הרבה. העיקר תשאיר אותה, גם אחרי שמתגרשים זה לא כל כך פשוט. יש גמרא פרק השולח, פרק השולח מסכת גיטין, פותח בדף למד ב', חותם בדף ממחת. ויש בזה רמז, למה זה פותח בדף למד ב' וחותם בדף ממחת. גם כשאתה מגרש אישה, שיהיה לך לב ומוח איך לעשות את זה. מזבח מוריד עליו דמעות, פעם לצערי הרב ישבתי במושב של בדין וגירשתי אישה בקווינס ולא האמנתי, הבחור הזה רק היה נשוי חודש ימים, אני חושב חודש, אני לא חושב שזה היה שבוע, אני חושב חודש ימים והוא גירש את אשתו, בחור צעיר, ואמרתי לו תשמע אולי כדאי שתשאיר אותה קצת, הוא אומר לי לא, אמרתי לו אבל חודש ימים לא נתת גם נסיעת מבחן, חכה, אז הוא אמר לי לא הרב, לא היא לא בשבילי, לא מתאימה לי, אמרתי לו אבל חודש, אז הוא אומר לי, אז מה עם חודש? אז מה, אז לא מתאימים? מה? אז לא מתאימים. אמרתי לו, כן, אבל הגמרא בסנהדרין כ"ב אומרת, מזבח מוריד עליו דמעות. אז הוא אומר לי, הרב, עדיף המזבח יוריד דמעות ולא אני. לא רוצה. טוב, אז לא היה ברירה וגירשנו אותם. אבל סוף סוף, תימה גדולה, גם להתגרש קשה, אז גם להתחתן קשה. סוף סוף עד שהוא נשוי, גם אחרי שהוא נשוי צריך להוציא אותה קצת ולבלות איתה. היה איזה אחד, משהו מאוד משעשע, מאוד משעשע. אמר לי, הרב, לקחתי את אשתי לקופיס, ואמרתי לה, מה שאת רוצה תקני. אמרתי לו, יא קמצן חביבי, אבל זה 5 שקל כל דבר שם. אז הוא אומר לי, בשביל זה אמרתי לה, מה שאת רוצה תקני. אם לא, לא הייתי מסכים. אז נכון שזה לא כל כך פשוט, רבותיי, זה לא פשוט, אבל סוף סוף אדם שמח שגמר את מערכת היסורים שלו, והוא שמח סוף סוף ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו. כשהוא חתן, מתחת לחופה, כבר הזכרתי את הזוהר, תצווה קופסה מחתת, והבאתי אותו בשוט שלי בחלק ב', סימן ג' באורחיים, שאדם צריך להזמין את השכינה בפה לשרות על החופה, ואם הוא לא מזמין היא לא באה, בדיוק כמו אליהו הנביא, אליהו הנביא פעמיים בזוהר, הקדמת הזוהר י' ג' זוהר לך לך צדיק ג', אם לא מזמין את אליהו לברית הוא לא מגיע, אותו דבר באושפיזין, זוהר אמור צדיק ז', אם לא מזמין את האושפיז הוא לא מגיע, אותו דבר שכינה, אם לא מזמין אותה בפה, תבואי ותשרי על החופה היא לא מגיעה, ולכן סוף סוף הוא מזמין את השכינה, הוא שמח שנגמר לו כל היסורים האלה של השידוכים, סוף סוף הוא מתחת לחופה, בשיא השמחה שלו, יום חתונתו, יום שמחת ליבו, יש לו איזה שמחה פנימית שסוף סוף הוא משלים את עצמו. הרי הגמרא במסכת ברכות יבמות סמך ג' אומרת, אין האיש נקרא איש ואין האישה נקראת אישה, כולם זה חצי, אלא שתיהם ביחד נקראים אדם, שנאמר ויקרא שמם אדם, הוא לא קרא לו אדם, שמם, שתיהם ביחד, שלם. אם באמת זו האישה האמיתית שלו, הוא ירגיש שלם איתה וכיף איתה ונחת ורוגע. אם לא הזיווג האמיתי, הרבה פעמים חתולים שחורים, מריבות, צרות, בעיות, כל הזמן. אם זה הזיווג תמיד, גם בזיווגים אמיתיים זה לא הכל הולך על מישרים, אבל סוף סוף באופן הכללי, ב-90% של החיים, רוגע ונחת. אם לא, אז תמיד יש כסחים ובעיות, לפעמים מידות רעות שלה, לפעמים מידות רעות שלו, לפעמים באמת יש גאפ, יש קפיצה בין ההשקפות שלו להשקפות שלה, הרבה פעמים אם הם לא משדרים על אותו גל, תמיד יש בעיות, אבל על כל פנים. יום החתונה זה יום שמחה של הבן אדם. וביום שמחה של הבן אדם חזל היה להם עניין לצנן את השמחה ולהזכיר לו את חורבן ירושלים. אתה שמח, זה השמחה הכי גדולה שיכולה להיות, שאתה נשוי כבר ואתה שלם ועכשיו יכבדו אותך בתור אדם. לא דומה חזן נשוי לחזן רווק, לא דומה רב נשוי לרב רווק, לא דומה אדם נשוי אפילו מהשורה לאדם רווק. אדם נשוי מכובד יותר בעיני הבריות, מכבדים אותו, מסתכלים עליו אחרת, מסתכלים עליו בעין יותר יפה, הקדוש ברוך הוא מברך אותו אחרת. יש בשאלות ותשובות תשובה לשמה, תורה לשמה של הרב בן איש חי, האם רווק ראוי לו להיות סנדק? האם מותר להיות סנדק רווק? מעניין שראיתי את זה אחרי שאני הייתי סנדק כמה וכמה פעמים כשהייתי רווק עוד, כי הייתי כבר רב ועשיתי שיעורים הרבה לפני שהתחתנתי. אז, וכולם, אף אחד לא שאל אם זה מותר או אסור, הזמינו אותי למרות שהייתי רווק, אבל ברוך השם, אחר כך ראיתי בבן איש חי, שהבן איש חי כותב מפורש, שגם רווק יכול להיות סנדק. העיקר שיהיה לו מדרגה רוחנית, שהוא יהיה אדם ירא שמיים, אז הוא כבר יכול להיות סנדק. אבל על כל פנים, חזל היה להם עניין, גם ביום החתונה שלך, להעלות את ירושלים על ראש שמחתך, ובשיא השמחה של היהודי, שסוף סוף הוא משלים את עצמו, וסוף סוף הוא הופך להיות אדם שלם ומכובד. רגע, רגע. בוא, שים את הכוס, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני ושבור את הכוס. המקור של זה, למד א' מסכת, מסכת ברכות כמובן, ושתי המקורות שהזכרתי בשולחן ערוך, אבן העזר סימן סמך אי, ואורחיים סימן תף קוף סמך. שאלות ותשובות יביע עומר של רבנו עובדיה, חלק ד' סימן ת' אבן העזר, הוא אומר שכמעט היה ראוי לבטל את התקנה הזאת. למה? הוא אומר שמיד אחרי ה... מיד אחרי החופה, איך שהוא שובר את הכוס, כולם צועקים מזל טוב, ואז אתה קליטן, זה לא נכון. מיד אחרי החופה ששוברים את הכוס צריך דקה דומיה, שקט, דממה. אז הרב המקדש, זה שמסדר את הקידושין, בהנחה שהוא תלמיד חכם, לא תמיד זה ככה, אבל בהנחה, הוא צריך לקחת את הרמקול ולהגיד לכולם, ולהגיד לכולם במיקרופון, ברמקול, שכולם ישמעו, להגיד להם, רבותיי, אנחנו אבלים על ירושלים, נכון שאנחנו שמחים, אבל אנחנו זוכרים את ירושלים, נא לא לסמוח אחרי השבירת הכוס, תנו חצי דקה, דקה דומיה. שוברים את הכוס שקט, אחרי שקט הוא מסמן לתקליטן וללהקה, ומתחילים את החגיגה. ככה זה צריך להיות. מעניין שבחופה שלי ככה עשה הרב, והרב שהוא בעצמו, אחרי שהוא אמר להם שיהיה בבקשה שקט אחרי השבירת הכוס, הוא כל כך שמח בשבילי שאחרי ששברתי את הכוס הוא צעק מזל טוב ובא חיבק אותי. אז תמיד, בסדר, אנחנו שופטים לכף זכות, ברור, זה יכול לקרות לכל אחד, הוא שמח בשבילי מאוד. אבל אנחנו צריכים כמובן גם להיזהר בזה, וכמעט התקנה הייתה דווקא בכוס. יש בשאלות ותשובות עטרת פז של הרב פנחס זביחי, והוא נשאל אם מותר לשבור מנורה. האולם כנראה התקמצנו על כוס ואמרו יש לנו מנורה שרופה, גם ככה מכסים את זה עם נייר כסף, אפשר לשבור מנורה שרופה במקום הכוס. אז הוא כתב תשובה ארוכה ולהלכה הגיע והסיק שוודאי שלא כוס גמטריה אלוהים, רמז למידת הדין שנשברת מעל הזוג הזה, ולכן יש עניין דווקא בכוס. אז כל הרעיון כאן שאדם שמח, אדם שמח. סיפרתי לכם פה פעם שרבי אברהם אזולאי כותב שמי שרוצה לשלוט על אשתו מיד אחרי החופה ידרך עליה. זה סגולה טובה, אבל גם אם הוא דורך עליה, שלא ישבור לה את הכוס, צריך לשבור, לא את הרגליים שלה. לדרוך עליה קצת, בעדינות, כמובן שזה מועיל. אני בחתונה שלי, אני דרכתי על אשתי, וחשבתי שזה, אני מאמין באמונה שלמה שכל דברי רבי אברהם אזולאי, דברי קבלה, והוא מקובל עליון, היה שבע דורות לפני הרב חידה, היה סבא של החידה, שבע דורות לפניו, אז דרכתי על אשתי, אבל אשתי אומרת שלא דרכתי עליה. אמרתי לה, אבל אני אומר לך שדרכתי עלייך, אז היא אמרה, לא, היה לי את הסמלה כזאת, אתם מכירים את הסמלות של הקלות פאפי כזה? אז היא אמרה לי, איך הגעת? ברור שלא דרכת עליי. אמרתי לה, אני לא יודע, אבל על רגל של מישהו דרכתי. אז אין לי מושג. אולי רגל של חמתי, אני לא יודע, אבל דרכתי. בכל מקרה, כדאי מאוד לעשות את הדבר הזה, בלי שהאישה תדע. אם היא תדע, אוי ואבוי. למה רבי אברהם, אז אולי כותב שמה, הוא ממשיך לכתוב, ואולי לפני שאני אגיד לכם מה הוא ממשיך לכתוב, אני אספר לכם מה שהיה לי במיאמי. כי במיאמי באה אליי איזה בחורה אחת אחרי הדרשה, ואמרה לי, הרב, אתה זוכר שסיפרת שמי שדורך על החתן, שהחתן דורך על הכלה, הוא שולט עליה? אמרתי לנו, אז היא אמרה, מיד אחרי החופה, הוא שבר את הכוס, ישר אני דרכתי. שיח וכותב שמה שאם היא תדרך עליו, היא תשלוט עליו. אז כדאי מאוד, תתחילו לשחק מדורך על מי ראשון מתחת לחופה, זה יהיה משעשע מאוד, אבל סוף סוף ודאי שראוי מאוד שהוא ידרך עליה, כי בית שמנועל על ידי האיש כולו רחמים, בית שמנועל על ידי אישה כולו דין. אני לא מדבר עכשיו, היא כמובן שהיא צריכה להיות מנהלת של משק הבית, של כל הווילונות והצבעים שלה, ומה אוכלים ומתי אוכלים ומה הילדים לובשים, זה הקטע של שלה, זה הממלכה שלה. אבל בכל ההנהגות של הבית, איך מנהיגים את הבית, איך מדברים בבית, איזה ילדים, לאיזה בית ספר אני שולח אותם, כל ההנהגות המהותיות, זה מנוהל על ידי האיש, וככה הגמרא לומדת סמך א' ברכות. איש הולך אחרי אשתו שנאמר, ותקום רבקה ונערותיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש. אישה הולכת אחרי האיש, ואין איש הולך אחרי אשתו שנאמר, ויקום מנוח וילך אחרי אשתו, מנוח היה עם הארץ, ולכן צריך האישה צריכה ללכת אחריו, הוא צריך להנעיק את הבית, הוא ילמד תורה, ואת כל התורה שהוא לומד, את היסודות, ההשקפות, הוא בא מפה והוא לוקח את כל זה מהשיעור ומביא לתוך הבית. ואז זוכים למה שהגמרא בסוטה י' ז' אומרת, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. על כל פנים, לנו קשה לבכות, אנחנו לא מסוגלים לבכות, תלחץ על כפתור, אתה לא בוכה. אז חז"ל ידעו והכירו וירדו לסוף דעתם של הבריות, שלא כולם נשמות רגישות. לא כולם נשמות רגישות, יש כאלה נשמות שאפילו לא רגישות, שראו את החורבן, יודעים מה הפסידו, אז הם יפקו, אבל זה רק דור החורבן. ומה עם כל הדורות הבאים אחר כך? הם לא נשמות כולם כאלה רגישות שיכולים להזיל דמעה על חורבן ירושלים, ולכן חז"ל תקנו אלמנטים. אלמנט ראשון מיד בחופה, אם אשכחך ירושלים, תשכח, אם אני תתבייך לשון החיקים, לא אשכרחי, טק, שובר את הכוס כדי להראות שאין שמחתו שלמה. אלמנט שני שחזל תקנו, שמיד כשהוא נכנס להרי ירושלים, אומר ורואה אותן בחורבנן, פוסק מרן תף קוף סמך, הרי קודשך היו שממה וקוריאה. מיד כשהוא רואה את הכותל, ממשיך לקרוע. ולכן היום כמעט לא עושים את הערי קודשך היו שממה, לא ראיתי מי שמנהיג את זה, אבל סוף סוף, אם הוא לא ראה את הכותל 30 יום, כמובן שהוא קורע. היום אנשים מחפשים איך לפתור את עצמם, מה לקראת הגוצ'י שלי, מה לקראת הג'אן פול גוטייה שלי, איך אני לקראת הפולו שלי, אני לא רוצה לקרוע את זה. אז קודם כל, מה שהם עושים, הם משאילים אחד לשני את הבגדים. אתה יודע מה? מעכשיו זה החולצה שלך, כן? חולצה שלך. אז ממילא אני לא יכול לקרוא, זה החולצה שלו. אז הם מצאו איזה טריק, הפך משה רבנו. כי הגמרא לומדת בדף סוטה י' ד'. משה רבנו כשעמד להיכנס לארץ ישראל התחיל לבכות, טקטו תפילות, 515 תפילות כדי שהשם ישתכנע ויכניס אותו. שואלת הגמרא, והכי לאכול מפריה היה צריך, לסבוע מטובה היה צריך, מה הוא היה צריך? לאכול בננות מאדמת חמרה של הטבריה? מה היה צריך משה רבנו? לאכול חיטה וסעורה וגפן ותאנה, זה שמן דבש? מה היה צריך משה רבנו? גמרא אומרת, אמר משה, ארבע מצוות יש בארץ ישראל שאי אני יכול לקיימן כאן בעבר הירדן, ולכן הוא רצה לחייב את עצמו במצוות, לכן הוא רצה להיכנס לארץ ישראל. איפך אנחנו שאנחנו מחפשים דרכים לפתור את עצמנו ממצוות? וכמו שהגמרא לומדת בדף למדי ברכות עמוד ב', כשהקרי, הפירות רואים פני הבית, מתחייבים במעשרות. הם לא רצו שיתחייבו במעשרות, כי פחדו על המעשרות, היו מכניסים את זה דרך הגגות, הכרפיפות, הערובות, לפתור את עצמם במצוות. זה ההבדל בינינו לבין הקדושים. אלה שקדושים מחפשים לחייב את עצמם במצוות, אלה שלא מחפשים איך לפתור את עצמם במצוות. אחד המצוות הידועות זה ציצית. ציצית אתה לא מתחייב רק שיש לך בגד שיש של 400, ולכן אנחנו שמים בגד של 400 כדי להתחייב בציצית. כנפות, כן. אז סוף סוף זה כל הרעיון, רבותיי. לא 400, לא עד כדי כך, לא עד כדי כך, לא כנפיים. אבל סוף סוף זה כל הרעיון, תקנו גם עניין של קריאה. דבר אחר שחזל תקנו, עושה אדם בית, כך מובא בתף קוף סמך, בקור של זה בבא בתרא סמך עמוד בית, עושה אדם, בונה אדם את הבית שלו, ומשאיר עמה על עמה מעל הדלת. עמה על עמה מעל הדלת. הייתי באיזה בית של מישהו, שבעמה על עמה על הדלת הוא לא סייד, כמו תקנת חזל, אבל הוא צייר את אבנים כמו הכותל. אתם יודעים איך זה נראה. כמו אבנים של הכותל, ככה הוא צייר. אמרתי לו שהוא לא יצא ידי חובת התקנה. אז הוא שאל אותי הרב, אבל יהיה מותר לשים, אני יודע מה, לשים מגדל דוד, ציור של מגדל דוד. אמרתי לו, אסור כלום. אמר לי, אבל זה מכוער. אמרתי לו, אבל בשביל זה עשו את זה. זה אמור להיות מכוער שאתה תרגיש שהבית שלך, היופי, הממלכה שלך, לא שלמה. כמו שהקדוש ברוך הוא לא שלם, אין לו בית. כי הקדוש ברוך הוא שלם, אבל הבית שלו חרב. ולכן כל זה, זה גם היה בכלל התקנה. אותו דבר הגמרא אומרת, מי שחרב הבית בשנייה, רבו פרושים בישראל. בבא בתרא סמך עמוד ב'. אנשים קדושים שפרושים, שלא היו אוכלים בשר ולא שותים יין. אומרת הגמרא, נרקן אליהם רבי יהושע ושאל אותם, למה אתם לא אוכלים בשר ולא שותים יין? יש עניין, לאכול בשר, תאכלו בשר, תהיו חזקים, אומגה 3, לא שמעתם? אמרו לו הרב, מה, בעת המקדש זבחים בטלו, ניסוך היין בטל, אנחנו לא אוכלים. אמר, ומה תעשו עם לחם? הרי גם מנחות בטלו, היה לחם הפנים, לשום לחם חום כיום ביום מלקחו, נכון? נו. מסכת חגיגה דף כ"ו, מסכת מנחות הצדק ו, מסכת יומא דף כ"א עמוד א, כל שלושת הגמרות האלה, לחם הזה היה בו נס, איך שהיו שמים אותו, רותח, אחרי שבוע הבאים עדיין רותח. אז אל תאכלו לחם, אמרו לו לא נאכל לחם. אמרו ומה אתה אמר להם, אז מה תאכלו? אמרו לא נאכל פירות. אמר אבל ביקורים גם בטלו. אמרו בסדר, אז ביקורים לא נאכל, זה רק שבעה מינים הביקורים, נאכל דברים אחרים, תפוח, שזיף, אפרש שזיף. הפך גויאבה, היו גויאבה גויאבה שזיף, גויאבה וזיף, זיף גויאבה, גזבי תפוח. נאכל משהו אחר! אמר להם יופי, אז אל תשתו יין. מים. אמרו לו למה לא נשתה מים? אמר, בטל ניסוח המים, שתקו. אמר להם, להתאבל כל עיקר אי אפשר בלי להתאבל. אבל להתאבל יותר מדי גם אי אפשר. אז מה עושים? אז הגמרא מביאה סד אדם סיד, זה מה שהזכרנו, והגמרא מביאה שמה, עושה כל צורכי הסעודה ומשאיר קסה דארסנה. היום אני לא ראיתי מי שנוהג בזה. מעניין, לא ראיתי מי שנוהג בזה. מה ההלכה אומרת? וזה נפסק שולחן ערוך וזה רמב״ם, רמב״ם, ושולחן ערוך. מה ההלכה אומרת? שכשאתה עושה את השולחן שלך, אתה צריך לדאוג שיהיה לך מקום של הנחת צלחת אחת של דגים, לא משנה, אבל זה, קסה דארסנה זה תגים מטוגנים, אבל צלחת דגים ריק. כמו שסוף סוף אתה בונה את הבית ולא משלים אותו, גם את השולחן אתה לא משלים אותו. לא ראיתי מי שעושה את זה. אולי היום תמיד יש מקום על השולחן, אז ממילא יוצאים ידי חובה. אולי הבוחרים, אני לא יודע, מישהו פה בוחרי? לא יודע. אבל אולי הבוחרים, יש להם מנהג, אני לא יודע אם הייתם פעם בחתונה של בוחרים או בברות של בוחרים, אבל זה משהו הזוי לחלוטין. כי אצל הבוחרים הם ממלאים לך שולחן שלם, אתה לא יודע איפה לשים כוס. אין מקום לשים כוס. זה כל כך מפוצץ עד שיש להם כמו מעמדות מברזל כזה, שעל זה שמים עוד מגשים עם אוכל. אני לא יודע, אני ראיתי את זה בארצות הברית, פה בארץ אני לא ראיתי את זה. אולי הבוחרים הפכו לישראלים, כבר לא בוחרים אותנטיים, כור היתוך, אבל הבוחרים האותנטיים, הכל מפוצץ. אם זה ככה, הם לא עושים את התקנה, כי התקנה שישאר חלק מהשולחן ריק, לרמוז על חורבן ירושלים. כל הדברים האלה, רבותיי, דברים מעניינים, אלמנטים מעניינים, ויש עוד כמה אלמנטים שם בגמרא ובשולחן ערוך, והכל כדי להשריש בנו את החורבן. אני רוצה לשאול שאלה, וזו באמת שאלה מעניינת. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בבא מציע. דף פי אי, נדרים דף פי א', זוהר וישב דף קוף פי אי עמוד א', הגמרא שואלת שם, על מה עבדה הארץ? על עוזבם את תורתי. על מה עבדה הארץ? על עוזבם את תורתי. דבר זה שאלו לחכמים ולא השיבו, לנביאים ולא השיבו, עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו ובכבודו ובגדולתו ובהדרתו, הוא היה צריך להשיב על עוזבם את תורתי אשר נתתי להם. מעולם לא הבנתי את הגמרא הזאת. מעולם לא הבנתי את הגמרא הזאת. מאז שלמדתי אותה בפעם הראשונה ועד היום, היה מנקרת בראשי ציפור דרור משקל 2 ליטר, לא הבנתי את הגמרא הזאת. על מה עבדה הארץ, על עזבה מתורתי? אם לא למדו תורה, איך הנביאים לא ראו את זה? איך החכמים שהיו בדור לא ראו את זה? עד שהקדוש ברוך הוא בגדולתו היה צריך לבוא ולהגיד על עוזבה מתורתי.
שלא דרכו בתורת
תורה. אבל איך יכול להיות מציאות כזאת? איך יכול להיות מציאות על עוזבה מתורתי? אם כולם לומדים תורה, אז איך הנביאים לא ידעו את זה? וגם אם לא בירכו בתורה תחילה, אז לא רואים שלא בירכו? אצל אחינו האשכנזים המנהג לעמוד בבוקר ולהגיד את כל ברכות השחר וברכות התורה מול העמוד. אז באמת שאלה, איך יכול להיות שלא ראו את זה? אני אומר, וזה חידוש שלי, לגמרי מאובנתה דליבה, אבל זה חידוש שלי, כולם למדו תורה. בתי כנסת היו מפוצצים מפה לפה, חולצאות לבנות כולם. לא היה מושג כזה של חילוני, לא היה מושג כזה. חילוני בכלל זה לקוח מאונקלוס, והזר הקרב יומת, הוא מפרש אונקלוס, חילוני התקרב יומת, נו. אז חילוני זה זר, זה אדם זר. אלה שלא שומרים תורה ומצוות, אני לא אוהב את המושג חילוני, הם לא זרים. הם יהודים שקצת גידלו אותם על ברכי זרים, ולכן קצת השתבשה דעתם, והרבה מאיתנו כאלה. עד ששם יתברך פתח לנו את העיניים וחזרנו בתשובה. אבל סוף סוף לא היה מציאות של חילונים, לא היה דבר כזה. כולם היו קבוצה אחת, כפר גלובלי אחד, כולם היו ביחד, כולם אהבו זה את זה, בתוך אותו כפר, בהנחה שאהבו זה את זה, ולמדו תורה. אז איך לא ראו שלא למדו תורה? אני אומר למדו תורה, למדו תורה. אבל יש תורה ויש תורה. הם היו בתוך הבית מדרש ולכן החכמים לא ראו, הנביאים לא ראו. הגמרא אומרת ששאלו לכל אלה הגדולי ישראל בעלי מדרגה על מה עבדה הארץ. לא יודעים, לא יודעים. איך אתם לא יודעים? אבל לומדים תורה. לומדים תורה. הם ראו לעיניים והשם ראה ללבב. למדו תורה, אבל זה לא זה. יש לפעמים שאדם נמצא בתוך הבית כנסת, אבל הראש שלו בחוץ. איך אומרת הגמרא? עדיין בן עזאי בחוץ. סוף סוף הוא עדיין, הוא לא נמצא פה. יש לפעמים אדם חולצה לבנה והלב שלו שחור. אתה נמצא בלימוד תורה, אבל הראש שלך ביוטיובים שראית. אתה נמצא בתוך הבית כנסת, אבל הראש שלך בסרטונים ובשטויות ובעולם הזה שראית. אבל הוא בא לבית כנסת, הוא 10 שעות נמצא כאן. הוא לא נמצא כאן אפילו דקה אחת. אולי הגוף שלו נמצא כאן, אולי הגוף שלו נמצא כאן. אני ראיתי הרבה אנשים שנמצאים 24 שעות בכולל ולא היו שם אפילו דקה אחת. רק מדבר עם ההוא, רק הולך עם ההוא, רק זה, מתיישב בגמרה, הוא נרדם על הגמרה, הולך. הוא לא חי אותה, הוא לא אוכל אותה. הגמרא אומרת בדף עין ד' מסכת סנהדרין דף כ"ז מסכת עבודה זרה וחי בהם ולא שימות בהם, חי בהם, את החיות שלך תינק מהם. יש תורה ויש תורה. הראש כותב, מה זה נקרא תלמיד חכם? מה נפקמינה? פטור ממיסים. מה זה תלמיד חכם? מי שכל מעיינו זה בתורה, לא תמצא אותו מהלך בשווקים, ככה הוא כותב בכלל המדבט, ועובד 8 שעות ביום וכל זמנו האחר משקיע בתלמוד תורה. 8 שעות ביום עובד. והוא משקיע את עצמו בתורה. יש אדם שכל הזמן הוא בעבודה, יאללה מתי זה נגמר, אני רוצה לבוא לבית מדרש. אבל יש אדם שהוא בבית מדרש ואומר מתי זה נגמר, אני רוצה לצאת מהבית מדרש. יש אדם שאוכל את התורה ויושן עם התורה וחי את התורה ולכתך בדרך ושוכבך ובקומך. אדם כזה נהיה אנטנה שמשפיעה על אחרים, על אשתו, על הילדים שלו. אי אפשר לזייף את זה, אי אפשר לזייף את זה. זה תורה אמיתית, תאורה, היא לא ניתנת לזיוף. אויביו נופלים תחתיו, אלה שמקנים בו, הצרי עין, הקדוש ברוך הוא יכניע אותם. זה תורה שמשפיעה על אחרים. זה זוהר מפורש. זוהר פרשת בלק בדף רש ב', לא תשחית את העצה כי ממנו תאכל ואותו לא תכרו. אותם הרבי שמעון, לא תשחית את העצה, זה תלמיד חכם שנותן עצה לבני דורו. ככה אומר רבי מאיר במשנה באבות פרק ו' משנה א'. רבי מאיר אומר, כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה ולא עוד אלא. שמגדלת ומרמומתו על כל המעשים וזוכים ממנו לעצה ותושייה ונעשה כמעיין המתגבר וכנחל שאיננו פוסק. זה תורה אמיתית. זה תורה תאורה. ותורה כזאת היא תאורה, להיות כזה אנטנה של אנרגיה שמשפיעה על כולם, זה רק אם אתה חי תורה ואוכל תורה ויושן תורה. אבל אם אתה לומד תורה כמו שאתה לומד מתמטיקה ופיזיקה וכימיה ואלגברה והנדסה גנטית והשם יודע מה, כל מה שאתה, ואתה לומד רק כי אתה לומד חוקים, בדיוק כמו, זה, אתה לא מכניס את זה אליך. זה לא חלק ממך, זה לא חשוב לך מאוד מאוד. אז עזבו את התורה, עוזבם את תורתי, אבל למדתי תורה. לא למדת תורה, לא למדת תורה, עוזבם את תורתי, עזבת אותה. אתה יכול להיות כל היום מול הספר ולא להיות רגע אחד מול הספר. ולכן הקדוש ברוך הוא כל כך חרה לו על מה עבדה הארץ, הם לא ידעו. הם לא ידעו, החכמים, הנביאים לא ידעו על מה עבדה הארץ, כי כולם למדו תורה. עד שהקדוש ברוך הוא, שהוא היחיד שיודע מה קורה בתוך לב האדם, כמו שמוכח מהסוגיה ביוטט עמוד בית סנדרין למעלה, הוא היחיד שיודע מה קורה נפש האדם ומה קורה מבפנים, הוא היה צריך להגיד, אל עוזבה מתורתי. היו בבית מדרש, היו, למדו, אבל היא לא הפכה להיות חלק מהם. יש תורה אמיתית ויש תורה שהיא לא תורה אמיתית. אתה צריך לחזור בתשובה על התורה שלך. רבותיי, וזה מה שהגמרא אומרת בעירובין י"ג, מבעיל. כולכם מכירים את הגמרא הזאת, חזרתי עליה פה אולי 1,000 פעמים, ובטח אני אחזור עליה לפחות עוד 1,000 פעמים. עירובין י"ג, תנו רבנן, נוח לא לאדם, שנתיים במחצה נחלקו בית הלל בית שמיים, נוח לא לאדם שנברא, נוח לא לאדם שלא נברא, הגיעו למסקנה, נוח לא שלא נברא. עכשיו שנברא, יפשפש במעשיו, ואמרי לה, ימשמש במעשיו. מה ההבדל בין יפשפש למשמש? מה ההבדל? ואני תמיד אומר, ההבדל יפשפש מה טוב, מה רע. זה יפשפש, מה עשיתי טוב, מרא דחושבנה, הנחית עמוד בית בבא בתרא, ומחשב שכר מצווה כנגד הפסדה, מרא דחושבנה, איזה עבירות עשיתי היום, איזה מצוות עשיתי היום. יפשפש, זה מסננת ראשונה. כל הרע, תחזור בתשובה, זה יפשפש. ימשמש, זה לוקח את כל הדברים הטובים, וממשמש בהם ובודק מה רע היה בתוך הטוב. לדוגמה, נתן צדקה, אבל זה היה לעני בפרסיה, ביישת אותו. למד את התורה, אבל כל רגע אס-אמס, כל רגע וואטסאפ, כל רגע טלפון בחוץ. לא באמת למדת תורה. לא באמת, היא הייתה חשובה לך מאוד מאוד. הרבה אנשים שאלו אותי, איך זוכרים? איך זוכרים דפים, עמודים, גמרות? איך זוכרים? אז אני כתבתי 10 שלבים בשוט שלי, חלק א' עמוד רש ב'. אבל אני חושב שאחד הדברים העיקריים, אם אתה רוצה לזכור, זה צריך להיות חשוב לך מאוד מאוד. חשוב לך מאוד מאוד. ואם זה חשוב, אתה מתייק את זה לזיכרון שלך. בדיוק כמו אדם שעכשיו הוא לומד הנדסה, ויש איזה נוסחה שהוא חייב ללמוד בעל פה. הוא רוצה או לא רוצה, איזה נוסחה בסיסית, הוא חייב ללמוד אותה בעל פה. הוא ילמד אותה, כי זה חשוב לו. גם את התורה, הגם שהיא רחבה מן ים וארוכה מארץ מידה, בוודאי שתורה ארוכה, אבל היא חשובה לך, אתה תזכור אותה. זה חשוב, זה יקר לך, תעשה על זה קניין, תעשה על זה חזרות בבוקר, השכם, בערב, הערב, כל הזמן, כי זה משהו יקר לי. זה נוקרא תורה אמיתית, תורה תאורה שעושה תשובה, שהתורה הזאת היא באמת עושה השפעות. Bad, good influence on other people, זה עושה השפעה על כולם. אדם שהוא תלמיד חכם, אפילו בעל בית, אבל הוא תלמיד חכם, בעל בית, אבל הוא תלמיד חכם, התורה האמיתית הזאת משפיעה על אשתו, על הילדים, על השכנים, כולם מרגישים, זה אדם מיוחד, זה אדם מיוחד, אי אפשר לזייף את זה. וכמה כובע שאני אשים לך, או בגד מרוקם, או אני לבש לכם פרק, אי אפשר לזייף את זה. אתה בגדים ותחפושות ושטויות כאלה, זה לא, זה. מי שקצת יש לו ראש על הכתפיים, הוא מרגיש מתי זה תורה עם יראת שמיים, ומתי זה תורה סתם מהשפה ולחוץ, תורה של גאווה. על זה הם היו צריכים לחזור בתשובה. וזה מה שחזל אומרים, ימשמש. תבדוק את הרע ואת הטוב, זה יפשפש, ואחרי זה מה רע בטוב. אפילו את התורה, אפילו את הטוב אתה צריך לחזור בתשובה. על התורה שלך אתה צריך לחזור בתשובה. על התורה שלך תחזור בתשובה, איזה תורה אתה לומד, באיזה אופן אתה לומד, כמה היא חשובה לך, כמה היא יקרה לך. רק אם באמת זה הופך להיות חלק ממך, שכינה נכנסת בתוך הבית שלך, שכינה נכנסת לתוך הלב שלך, שנאמר עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ועד שלא יעשו תשובה על התורה, לא ניגאל. לא ניגאל. עד שבן אדם לא יעשה שהתורה תהיה חלק ממנו, הוא לא ייגאל. זוהר חדש, דף י' ב', עמוד ב', רבי יוסי בן חלפתא, אבא אזיל באורחה, פגש אותו רבי יצחק, ושאל אותו, על מה אנחנו עדיין בגלות? אמר לו, על עוזבה מתורתי, לא לומדים עדיין תורה. כך כותב גם הזוהר החדש בדף פ"ו עמוד ב', לא לומדים תורה. אבל איך לא לומדים? תראה כמה בתי כנסת, תראה כמה בתי מדרש, תראה כמה ישיבות וכוללים, איך לא לומדים? צריך ללמוד עם כל הלב. זה חייב להיות חלק ממך, לפעמים אתה יכול להיות עוזבה מתורתי בתוך הבית מדרש. וזה הבעיה. לפעמים בית מדרש יכול להוות לאדם גיהנום, הוא רק מחכה שהשיעור ייגמר. ולפעמים זה יכול להיות גן עדן, הוא נהנה מזה. והכל קשור מה מה, כמה, לא, על איך הלימוד תורה, איך צורת הלימוד ואיך הוא לוקח אותה. רבותיי, אני לא יאריך, אני רק רוצה לחתום עם דברי האור החיים הקדוש, פרשת תצווה, שהוא כותב שעד שלא נלמוד תורה באמת, משה רבנו לא חפץ לגאול עם של בטלנים. ככה הוא כותב, לשון חריפה כדרכו בקודש, רבי חיים בן עטר חותך, לא סתם היה ממרוקו, יש שם תמיד השפעות של העיירה, אבל סוף סוף, חוץ מכבודו, היה גאון עולם, גאון עולם, והוא כותב לעדיה, משה רבנו לא חפץ לגאול עם של בטלנים. ולכן אני אומר, אנחנו לא מסוגלים לפקוט על בית מקדש, אבל לעשות את כל ההלכות היבשות אנחנו כן מסוגלים, תיקון חצות אנחנו כן מסוגלים, להשאיר עמה על עמה אנחנו כן מסוגלים, לקרוע כשאנחנו רואים את בית המקדש חרב אנחנו כן מסוגלים, לשבור את הכוס בדמע כשאתה שובר את הכוס הלב שלך צריך להישבר. אנחנו לא עושים פעולות יבשות סתם באלמה, צריך להיות משמעות לכל פעולה. ולכן כשאתה שובר את הכוס, הלב שלך צריך להתרסק. ולכן כשאתה לומד תורה, תעשה תשובה גם על התורה שלך. כי על מה עבדה הארץ? על עוזבה מתורתי. שלא תהיה בתוך הבית מדרש ואתה תהיה עוזבה מתורתי. שתלמד תורה, אבל תורה אמיתית, שבאה ממקור טהור, תורה באמת קדושה, שהיא תעשה עליך השפעות טובות, ועל אשתך, על הילדים, ועל כל הסובבים אותך, שתהיה אנטנה של השפעות חיוביות. אז יהי רצון שכל הדרשה הזאת תהיה רק דרוש וקבל שכר, לא הלכה למעשה. שיום ראשון אנחנו כולנו נגיע לבית המקדש, אני אהיה שם בקורנר המזרחי, כולם מוזמנים, נחלק לכם ברכות, רבי חיים פלאצ'י כותב, יש ברכה ראשונה, ברוך אתה השם גאל ישראל, ברכה שנייה, מחיה המתים, יקומו המתים, ברכה שלישית שהחיינו, ברכה רביעית, יש ברכה של חלק מחוכמתו לבשר ודם, זה מלך המשיח, חלק מכבודו, מחוכמתו ליראב, חלק מכבודו, מחוכמתו, הכל מברכים על המשיח, אל תדאגו, אתם לא תתבלבלו, אני אחלק לכם ברכונים, יהיה בסדר, ואז הקדוש ברוך הוא תוקע ושופר גדול לחירותנו, אז יהי רצון שאנחנו נזכה לשמוע כבר את תקיעת השופר, והקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולת עולמים. מי שירצה ספרים ודיסקים חדשים שיצאו לנו אצל אהרון למעלה, הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות.